מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליהם. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו, כי אני חייל כמובן, ואני עורך הדין אולי שוורץ, אתם על רדיו סול כמו שאתם יודעים, תחנת הרדיו האינטרנטית שלכם. אז קודם כל, לפני שנתחיל, נברך אתכם בפורים שמח. פורים זה כזה חג שמח ומבדח, מה שנקרא. מאוד אוהבים להתחפש, לעשות חיים, לשתות עד דלא ידע, אבל זה גם חג שיש בו נתינה, משלוחי מנות ושמחה כזאת משותפת. ואנחנו ברוח השמחה הזאת חשבנו איך אנחנו בעצם מדברים על נתינה, על נתינה לאחר בתוך הצבא. וכמו שאתם מכירים, בדרך כלל כל תוכנית כאן שלנו עוסקת בסוג אחר של אוכלוסייה. פעם אחת אנחנו מדברים על חיילים, פעם אחת על מיועדים לשירות, אזרחים עובדי צהל וכו' וכו'. והיום ברוח פורימית אנחנו משנים מה שנקרא מהרגלנו, ואנחנו נאחד אוכלוסיות. נדבר על השילוב שבין אוכלוסיות, נדבר על השילוב שבין חיילים בשירות חובה ומשרתים בקבע או פורשי צהל. האוכלוסיות האלה, כמו שכולכם יודעים, ככה משרתות זו לצד זו, לפעמים זאת יחד עם זאת, ובוודאי שיש ביניהן ממשקים. היום אני בחרתי לעסוק בהיבט אחר של השילוב בין האוכלוסיות האלה, וזה איך המשרתים או הפורשים יכולים לסייע לחיילים שעדיין משרתים. ולשם כך מתארח אצלנו באולפן אורח נכבד, עידן סרי לוי, מנהל תוכנית בחברת החי, שהיא תוכנית מנטורינג לחיילים במשבר מבית עמותת מניפה. אז אחרי כל הפתיח הזה, צהריים טובים עידן.
אהלן, צהריים טובים.
קודם כל, תודה שהגעת אלינו, וחג שמח גם לך.
תודה.
אני רוצה שתסביר קצת, מה זה אומר תוכנית מנטורינג לחיילים במשבר? הרי בסופו של דבר, יש חייל, יש לו מסגרת, יש לו מפקדים, יש גורמי תש. מה צריך עכשיו עוד מנטור? מה הרציונל?
אז אני אתחיל מלשים רגע את המילה מנטור בצד.
אוקיי.
כי בסוף, כשאנחנו אומרים מנטור, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים לאדם שיש לו ניסיון חיים משמעותי.
אוקיי.
שצבר, שעבר דבר או שתיים בחיים. אוקיי. ובתוך התוכנית, מה שאנחנו מנסים, זה לקחת את אותו ניסיון חיים שאדם צבר, ולהתאים אותו לצורך של חייל, שנמצא כרגע במשבר, וללוות אותו בתוך התהליך הארוך שהוא עושה. כי אם אני לוקח דוגמה עכשיו, לצורך העניין, משרת קבע, שעומד רגע לפני שחרור מהצבא. בסוף אותו משרת קבע, הוא עבר דבר או שתיים עם חיילים, הוא התנסה כנראה בפיקוד, אם אנחנו מדברים על מרבית משרתי הקבע.
נכון.
הוא כבר נמצא בשלב בחיים שלו שהוא יותר בשל לתת, שהוא גם פחות עסוק בצרכים הבסיסיים שלו.
אוקיי.
ולכן, דווקא מתוך המקום הזה, אני שואל את אותו משרת קבע ואומר לו, הנה, מתוך הסל שאתה צברת, איך אתה לוקח את הניסיון חיים הזה ועובד עם בעצם אדם שכרגע נמצא בצמתים, שאתה מכיר אותם כל כך טוב, כנראה יותר טוב מאדם אחר שנמצא בחיים האזרחיים.
אוקיי.
ועם הניסיון חיים הזה, אני אומר לו, הנה, עכשיו אתה מנטור. בוא תהיה עוד עורף בשבילו. עכשיו, לכאורה יש מפקד, ולכאורה יש תש, ולכאורה יש ברן. ואני אומר, מנטור זה לא במקום. מנטור זה בנוסף. מנטור זה כמו מנוע, זה כמו עורף אזרחי נוסף, שהוא שם כדי לייעץ, הוא שם כדי לתמוך, הוא שם כדי להתלבט. וכולנו יודעים שלא תמיד נוח לנו להתלבט עם המשפחה שלנו אפילו. בסדר? אני לא לוקח את זה אפילו למקום הפיקודי. לפעמים אנחנו צריכים את הגורם החיצוני הזה, שיותר קל להשמיע דילמות מולו, שיותר קל להתלבט איתו, לתהות איתו, ללמוד ממנו. הרבה יותר פשוט ללמוד לפעמים מאדם שהוא מגיע מהצד, בטח כשאני נמצא במצב משבר. לפעמים מופנים אלינו חיילים שמופנים אלינו תוך כדי כליאה, שזה מצב משבר נורא נורא קשה, ופתאום מגיע אזרח שרואה אותם, שיושב איתם אפילו לפעמים בין כותלי בית הכלא, ואותו אזרח הוא לא אזרח תלוש שעכשיו יצא ממשרדי ההייטק שלו. זה אדם שמבין מה זה בית כלא צבאי, ושמבין מה זה דין פלילי או דין משמעתי צבאי, והוא מסתכל לחייל בעיניים ואומר לו, תשמע, אני מכיר, אני הייתי פה. ויש ערך מוסף גדול מאוד לחיבור הזה, זה יוצר מחנה משותף, שכשנמצאים בתוך משבר, המחנה המשותף הזה הוא מאוד משמעותי, הוא מקפצה להצלחה של התהליך.
אוקיי. אני כן רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים במין כותרת כזאת חיילים במשבר, ונתת דוגמה אחת של כלא. יש עוד טיפוסים של משברים שאתה יכול להגיד לי, תקשיבי, בדרך כלל, אני מניחה שכלא זו דוגמה קלאסית, אבל בטח יש עוד דוגמאות שאני אשמח לשמוע מהן.
נכון. אז אני אגיד שאנחנו מגדירים את הכניסה לתוכנית בין השאר דרך השותפים שלנו. יש תוכניות שיבואו ויגידו, אנחנו יוצאים לאתר את החבר'ה.
אוקיי.
אצלנו אנחנו אומרים, אנחנו עובדים עם כל מיני גורמים בצבא שיודעים לתת אינדיקציה ולהגיד, הבן אדם הזה חווה עכשיו
משבר.
מצב, כן, שהוא משבר, מצב שהוא מסוכן לו אפילו. הוא נמצא בצומת דרכים שהוא צריך כתף, אם אנחנו אומרים את זה על הצד החיובי של זה.
שזה יכול להיות, נגיד, מעצר או מאסר, וזה יכול להיות גם כלכלי.
נכון.
וזה יכול להיות גם, לא יודעת, סתם אני הולכת לכיוון אחר, ההורים מתגרשים והוא מרגיש אבוד.
נכון סתם. מאוד, וזה יכול להיות גם אדם שחזר בשאלה, או okay. אדם שחזר בתשובה,
okay.
או אדם שאני אגיד שמגיע ממצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד קשה, והוא צריך להתמודד עם הנטל האדיר הזה, שבין הצורך של לשלב את השירות הצבאי, עם הצורך לעבוד. אם אנחנו רגע מנתקים את זה ומסתכלים על זה בעין אזרחית, זה חתיכת נטל. זה נטל שיושב על כתפיים של ילד בן 18, שעכשיו סיים תיכון, ופתאום הוא צריך גם לפרנס או לתמוך בפרנסה, וגם תוך כדי זה לשרת, ולהצליח לתווך את הקושי שלו למפקדים, זה דבר אדיר.
אוקיי. בוא ניקח רגע את הדוגמה הזאת. בעצם כמנטור, יכול להיות שהחייל מצפה ממני שאני אהיה הפה שלו מול המפקד, כי אני אולי בגיל של המפקד, או פחות או יותר, כי אני יותר מכיר את המערכת הצבאית, כי אני יכול להיות, יגיע יותר לליבו של המפקד. השאלה היא מה הציפייה ממני כמנטור, לא בגדול, בדוגמה הספציפית הזאת, מה מצופה ממני לעשות?
אני יכול לתת את הקלאסיקה של לתת חכה ולא דגים, אבל אני רגע אסביר אותה.
אוקיי.
אני לא רוצה שמנטור יפנה למפקד. א', כי זה שובר את השרשרת הפיקודית, ואני לא רוצה להפריע למפקדים בצהל, אני רוצה להיות עזר למפקדים, כי זה בסוף עזר לחיילים.
אוקיי.
זה העניין ראשון, אבל הבעיה האמיתית כאן היא לא זה. הבעיה האמיתית כאן היא אחרת לחלוטין. הבעיה האמיתית היא שאנחנו מרגילים, אם אנחנו עושים את זה, אנחנו מרגילים את החייל שידברו במקומו.
אוקיי.
והמטרה של התוכנית היא להקנות לו מיומנויות שיעזרו לו להסתגל בצורה טובה, ולא לעשות במקומו. לכן, מה שאנחנו נעשה איתו במקרה כזה, זה שאנחנו נכין אותו לשיחה עם המפקד. אנחנו נדבר איתו, אנחנו נכין לו את הקרקע, אנחנו נעשה את כל מה שאפשר, אנחנו נעזור לו להביא מסמכים. הרי כל כך הרבה חיילים לא מצליחים לעשות את התהליך מול התש. המון, ולכאורה סתם. לכאורה זה עניין רק בירוקרטי, וגם התש מתוסכלים מזה. איפה המנטור בדבר הזה? האם הוא הולך איתו להביא מסמכים? לא. האם הוא מלמד אותו? איך מוציאים את אישורי הבנק בצורה הנכונה? כן. בסדר, זה נמצא בתווך העדין הזה.
ברור. אנחנו מדברים כבר כמה דקות על החייל, על מה זה נותן לו, איפה זה יכול לסייע לו, מה עושה המנטור בשבילו. אני חושבת שאחד הדברים שבטח מטרידים את מי ששומע אותנו ושוקלים אם להיות מנטורים או לא, זה מה נדרש ממני כמנטור. זאת אומרת, לא אמרנו את זה, אבל אתה עובד סוציאלי בהשכלתך. נכון. לא כל אחד מהמנטורים הוא עובד סוציאלי, הוא אפילו בא מהמקום הזה של טיפול או עזרה לזולת. השאלה אם כל אחד מתאים, איך אני יודעת אם אני כפורשת צהל בהכרח מתאימה? זה שפשטתי את המדים הופך אותי בהכרח למתאימה?
אז זו שאלה טובה. זו שאלה ש... כאילו אני אענה אליה בשאלה.
Okay.
האם כל אחד מתאים להיות הורה? אני מאמין...
שאלה גדולה.
זו שאלה גדולה מאוד. ואני מאמין שבסוף בכל אחד מאיתנו קיים הפוטנציאל.
אוקיי.
Okay. עכשיו אנחנו צריכים להעמיד את השאלה הזאת אל מול המציאות חיים שלנו, ואל מול המצב הרגשי שלנו. כמה אני מסוגל להתמודד עם חייל קלוא? עם הסיטואציה הרגשית הזאת. Okay. נורא, נורא קשה. כמה אני מסוגל להתמודד עם זה שיש אדם שגם בחלקים מסוימים של הקשר, הוא גם תלוי בי. הוא נכנס לי ללב, הוא מאכזב אותי, הוא משמח אותי. כל הדברים האלה, אלה שאלות שאנחנו מציפים מול המנטורים שלנו, בתוך תהליך הרעיון.
אוקיי, אז קודם כל אתה אומר פה דבר חשוב, אתה אומר, כנראה בתחילת התוכנית הזאת של המנטורינג, אתה עושה איזשהו רעיון כדי לראות אם האדם מתאים.
אני עושה את זה אפילו, אני אגיד יותר, אני עושה את זה יחד איתו.
אוקיי.
כלומר, התהליך של ההתאמה הוא לא רק תהליך של אני בודק אותו.
אוקיי.
אני רוצה שהוא יבדוק את עצמו בתוך התהליך, ויגיד האם זה מתאים לי, האם זה לא מתאים לי. אולי יש דרך אחרת שבה אני יכול לתרום לחיילים בודדים, או לחיילים במשבר.
בוא נעשה רגע סימולציה. אני רוצה להצטרף להיות מנטורית, בסדר? אבל לא נעים לי עכשיו לבוא ולבלבל את המוח. בוא ניתן קצת פיל למי ששומע אותנו. מה זה הרעיון הזה? על מה אתה ממליץ לי לחשוב? איזה כיוונים אני צריכה לחשוב עליהם עם עצמי? לפעמים, אגב, אתה יודע, אני חושבת שאני סופר מתאימה, ואז אני אולי מגיעה אליך, ואתה נותן לי כל מיני דברים לחשוב עליהם, ואני אומרת, רגע, אני צריכה לחשוב על זה. אז בוא נקדים.
נכון.
במקום שאנשים יבואו אליך, ויגידו לך, אני צריכה לחשוב על זה, בוא תגיד לי, תן לי ככה כמה כיוונים.
אז קודם כל, אני שאל אותך עלייך, ברמה האישית, ולא על, עוד לפני צהל, ולפני מה עשיתי בצבא, והמקצוע, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית, לא משנה מה. Okay. בסדר? הרקע של אותו אדם. אני רוצה לפגוש אותו קודם כאדם. לשמוע על, על מה הוא עושה בחיים, על מה התחביבים שלו, על מה הרקע שלו, איפה הוא גר, האם הוא יציב כרגע בחיים. בסדר? זו שאלה שאני שואל אותו דרך אגב, לא שאני קובע.
מה זה יציב בחיים? זאת אומרת, אם אני בתהליך גירושים, אז יכול להיות שאני...
לא בהכרח, יש לנו הרבה, יש לנו הרבה מנטורים, גירושים או אלמנים.
לא, כי לפעמים כשאתה בתהליך, אז זה לוקח ממך תעצומות נפש, אז זה לוקח ממך קשר.
ולפעמים זה הקלה.
בסדר גמור, ולכן אני שואלת, מה...
אנחנו מנסים לבדוק עם המנטורים שלנו, גם אם הם נמצאים, כשאני אומר מקום יציב, הכוונה שהם נמצאים במקום להעניק, וגם בתוך התהליך הזה לקבל, בסדר? התנדבות היא תמיד גם לקבל. אבל אם הם נמצאים במקום שהם יכולים גם להעניק את הקשב טכנית, וגם להכיל את המורכבות הרגשית שתעמוד מולם. עכשיו יש רצף של חיילים אצלנו. לא כולם הם חיילים הכי קשים והכי מפעילים אותנו רגשית ועם סיפורים שאלוהים ישמור, אבל יש כאלה.
אוקיי.
ואנחנו בודקים כרגע גם עם המנטור איפה הוא נמצא ברצף הזה, האם הוא נמצא ברצף שהוא בכלל לא מסוגל. ויש לנו מנטורים כאלה שאמרנו להם, תקשיבו, בואו, אתם אנשים מקסימים. בואו נדבר עוד שנה, שנתיים.
אוקיי.
בסדר, למשל... אתן לך דוגמה קלאסית. מנטור שעכשיו נכנס לתפקיד מחת.
אוקיי.
בסדר? אני לא בטוח כמה הוא פנוי.
אוקיי.
זה שאלה. אבל יש מנטור מהצד השני, שהוא בתפקיד מקביל של אלוף משנה, פשוט לא לוחם. והוא אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה להיות מנטור. נכון, אני עמוס מאוד. אין צל של ספק. אבל אני רוצה להכניס את זה, וכשהוא מדבר על איפה הוא יכול להכניס את זה, אני בודק בעצם את הבשלות שלו, ואני עוזר לא לבדוק את הבשלות שלו בתהליך התנדבות, כי כולנו מאוד רוצים להתנדב, אבל האם זה מתאים? לא תמיד. למשל, סוגיית הגיל היא סוגיה חשובה.
למשל?
אנחנו מעדיפים לקבל אנשים שמעל גיל 30. למה? כי זה כבר גיל שאתה יותר מתחיל לקבל כיוון בחיים. שאתה נמצא מקום פחות מעורער, כי כשאנחנו פוגשים חייל שהוא מאוד מאוד, או חיילת, חשוב להגיד, אנחנו מלווים גם הרבה חיילות, אז כשאתה נמצא בתוך מקום מאוד מעורער, קשה לך לפעמים להעניק את היציבות, אפילו אם זה בתחושה. כלומר, גם אם אני לוקח מנטור שהוא בן 22, ופתאום הוא נעלם לי לחצי שנה בדרום אמריקה, אני מבסוט בשבילו, אבל כאילו...
אבל איפה אני?
בדיוק, יש כאן חייל.
ברור.
אז אלה סוגיות, למשל, שאנחנו מתמודדים איתה ומדברים אותה, וכשבאים אלינו מנטורים שאומרים לנו, למשל, לא עשיתי שירות צבאי. היה לנו מנטור כזה שאמר, אני, כשהייתי בן 18, הייתי במצב סיכון קשה, לא עשיתי שירות צבאי. האם אני מקבל אותו או לא מקבל אותו? שאלה. התשובה היא שקיבלנו אותו, והוא היה מנטור מדהים.
אוקיי.
כי הוא הגיע עם בשלות פנימית, ואמר, אני רוצה לעזור לאותו חייל,
שלא יגיע לאותה
טעות שאני עשיתי, כי אני נאבקתי מאוד קשה להשלים את הפער. והוא היום במשרת הייטק והכל, אבל הוא מתאר שהוא עבד נורא 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 קשה כדי להשלים את כל הפער הזה.
אוקיי.
והוא רוצה לעזור לחייל שהוא יהיה שווה הזדמנויות. אגב, אותו חייל סיים כמצטיין בלחימה, הוא היה גם באחד החטיבות הלוחמות. סיפור ישן, סיפור מקסים.
יפה, נשמע לי מוטיבציה טובה. כן. להתחיל ממנה. אז אנחנו נעשה את ההפסקה המוזיקלית הראשונה שלנו, נשמע את דולי ופן עם עידן רייכל, להאמין שזה מה שצריך הרי.
כן.
ונמשיך.
כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, הזמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבע, אני שר. יש מי ששומר את הטוב לידינו, הוא תמיד מחכה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר, אם ננסה רק להאמין בלי לדעת, להרגיש לגעת, לדבר עם העיניים גם כש... טבעי לפחד מהטבע, לחבק חזק בידיים כל רגע לפני שנגמר. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר. זמן עוד יתקן את כל מה שכבר נשבר ונגמר. את כל התפילות הניסים בחיינו מתחברים הרגע הזה. כל מה שהיה פה ישתנה ממחר אם ננסה רק להאמין בלי לדעת.
אז כל מה שהיה ישתנה ממחר, ואנחנו בשיחה עם עידן סרי לוי על תוכנית מנטורינג לחיילים במשבר, ודיברנו על מה בעצם זה דורש מהמנטור. עכשיו, דיברנו על תעצומות נפש בעיקר, ואני רוצה לשאול אותך, זמן. אני כן. צריכה להגדיר לעצמי כמנטורית מתי? זאת אומרת, אני צריכה לסלוטים קבועים, שיהיה שעות קבלה כאלה, זה יכול להיות גמיש, אני אפשר בסוף שבוע, נגיד בשישי שבת, לא יודעת.
כן, זו שאלה נהדרת, כי אני אסביר. יש לנו שתי סוגים של התנדבות בגדול. אני יודע, תמיד אומרים שהעולם מתחלק לשתיים, אז אני גם אפול בקלישה הזאת.
בצבא זה לשלוש, אבל בסדר.
אז אני אגיד שיש התנדבויות שבהן אתה בא ואתה נותן בעצם את, את המשבצת. בין השעה 4 ל-5 אתה נמצא במרכז, נגיד למען חיילים בודדים, בלא משנה איפה. זה אופציה אחת ששקלנו אותה כשיצאנו לדרך. אמרנו, אנחנו נכניס עוגנים ליומן, וככה היה לנו מאוד ברור שאנחנו מלווים למשך שנה, זה יחזיק כנראה, כי זה העוגנים. ואז אמרנו, רגע, אנחנו בסוף מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא שהמנטור והחייל ייכנסו אחד ללב של השני. זאת מטרת העל. בסדר? Okay. בסוף שזה יעבור ממשהו שהוא פורמלי קצת, מכני טיפה, טיפה מורכב, טיפה שני אנשים זרים, היינו רוצים להכניס אותם למרחב של קשר אישי, חם, אוהב, תומך. בסדר? תמיכה בסוף היא עניין נורא 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 אישי, נורא אינטימי.
מאוד.
והבנו שאם אנחנו נכריח אותם להיכנס לתוך מרחבי זמן תחומים, זה פשוט לא יקרה.
כן.
בסדר? כי כמו שאומר המשפט, מה שלא פשוט, פשוט לא יקרה.
אוקיי.
ולכן, עבדנו על שני דברים. האחד זה המרחב הגיאוגרפי. חשוב לנו שהם יגורו במרחק של עד חצי שעה נסיעה אחד מהשני.
אחרת זה לא יקרה.
כן. עכשיו, במדינת ישראל, אני אומר חצי שעה, אני מתכוון לחצי שעה כולל פקקים, לא חצי שעה לא כולל
אוקיי.
פקקים.
זאת אומרת שהם צריכים לגור ממש ממש קרוב.
אם,
אוקיי.
אם זה תל אביב, הם צריכים לגור ממש בשכנות.
אותו
כן.
רחוב. כן.
כן. אז זה נגיד אתגר משמעותי שיש לנו, המרחב הגיאוגרפי. והדבר השני זה לאפשר להם כמה שיותר עצמאות וגמישות בתוך הקשר.
אוקיי.
כי אני מבין שאם הם ידברו והם החליטו שמתאים להם לשבת בארומה באזריאלי, זה טוב לי שהם יעשו את זה, כי זה מה שמתאים להם. ואם זה מתאים ספציפית שהמנטור ייסע לבית של החייל, וזה מה שמתאים לקשר שלהם, גם את זה אני...
זאת אומרת, אין פה מגבלות. זה מאוד...
אין פה מגבלות, יש פה הדרכה.
אוקיי.
יש לנו צוות רכזים, עוד לא דיברנו על זה, אבל יש לנו צוות רכזים שעוטף את כל האירוע הזה, לכל רכז אצלנו, יש עד 70 ליוויים. כלומר...
שמה זה אומר? אני רוצה רגע אחד שניכנס יותר לקרביים של זה. אני מנטורית, בסדר? וכמו שאמרת, יש את המורכבות הרגשית, ויש את המורכבות של ניהול הזמן, ואז נשאלת השאלה, מי עוזר לעוזר?
נכון.
ואתה אומר, יש מפגשים, או יש עזרה. בוא תמקד אותי במה היא מתמקדת.
אז אני אגיד דבר כזה. אנחנו מבינים שקשר משמעותי, ברמה העקרונית, יכול לקרות גם בלעדינו. אבל גם המנטור וגם החייל, כדי שהם יקבלו את המעטפת השלמה, כדי שהמנטור יהיה לו מקום להניח עליו כתף, הוא מלווה חייל במצב נורא נורא מורכב, פה דיברנו על זה שלא כולם אנשי מקצוע. וגם אלה דרך אגב שהם אנשי מקצוע, צריך להגיד, הם אולי אנשי מקצוע בתיאוריה, אבל כמו שהם לא אנשי מקצוע עם הילדים שלהם, הם גם לא אנשי מקצוע עם החייל שהם מלווים.
וגם שם... לאנשי מקצוע יש רגשות, אפשר להגיד גם את זה.
חד משמעית, אבל הלכתי על אנשי מקצוע שהאלטר אגו שלהם מאוד גבוה.
אוקיי.
אבל אנחנו רוצים לתת להם מקום להניח עליו כתף, להגיד, קשה לי,
אוקיי,
לא
זה מקום
לי.
לפרוק.
נכון. אז יש מסגרת שאנחנו נותנים אותה, שזה בעצם שיחות עם הרכזים. כל רכז, יש לו הרכזים שלנו, אנחנו עובדים לפי בעצם המתודה הצבאית. הרכזים אוקיי. שלנו עובדים לפי מחוזות, צפון, דרום, מרכז וירושלים, ויש לנו עוד רכז שמומחה בתחום של העולים. Mm-hmm. עכשיו גם הרכז הזה הוא מומחה בתחום של העולים, והוא מתמקד בתחום של בני המנשה. שזה סוגיה, בני המנשה זה קהילה קטנה בארץ, שעלתה אוקיי. מהודו. והחבר'ה הצעירים שלהם מגויסים לצבא ונתקלים בחוסר הבנה של מה זה הקהילה הזאת.
אוקיי.
זה ככה ייחודיות ש...
מעניין.
מאוד, סופר מעניין, אבל זה לתוכנית אחרת שלמה.
בפעם הבאה?
כן.
רגע, אני רוצה רגע שלא נסתה מהנושא.
נכון, נכון. אז אני אחזור לאמירה על הרכזים. אז בעצם הרכזים שלנו נותנים את המעטפת, שהיא כוללת גם שיחות עם המנטור.
אוקיי.
בסדר? שיחות שהן מפוכחות.
שיחות של... איך נקרא לזה, לשים ראש על כתפו של מישהו?
זה גם עברור, אבל זה גם הדרכה.
אז זהו, יש לי גם שם תכלס, אני יכולה, אני עכשיו רוצה להתלבט עם מישהו, כי הגיע אליי החייל עם סוגיה שמעולם לא נתקלתי בה.
את רוצה שנתך דוגמה?
יאללה.
בסדר? למשל, חייל שאומר, אתה יכול לתת לי הלוואה?
אוקיי.
זה סוגיה סופר מורכבת.
נשמע לי דוגמה קלאסית.
זה דורש המון הדרכה.
אוקיי.
ואז יש שאלה. המנטור אומר, כן, אני רוצה לתת לו את ההלוואה.
אוקיי.
מה עושים? האם זה נכון? האם זה נכון לקשר ביניהם? להכניס עכשיו את המוטיב של ההלוואה לתוך הקשר? הרי אם זה הלוואה כדי להחזיר, זה בעיה. זה מעיב על הקשר. ואם זה הלוואה כדי לא להחזיר, אז זה מציב את הקשר במקום אחר. בכל מקרה, גם הבקשה של החייל, עצם הבקשה היא כבר מאתגרת את הקשר וכבר מעלה אותו לקומה אחרת.
אוקיי, אז מה עושים במקרה כזה באמת?
אז אנחנו עושים חשיבה משותפת עם המנטור. לפעמים אנחנו מערבים בזה גם את החייל, ואנחנו אוקיי. מדברים על זה. ואפרופו, היכולת שלנו כצוות, בגלל שאנחנו פחות מעורבים רגישית,
אוקיי.
למרות שאנחנו מאוד קשורים למנטורים שלנו, אנחנו לא בחזית של הקשר.
אוקיי.
ואנחנו מתבוננים על זה, ואנחנו מתלבטים. ואם צריך, אנחנו מביאים גם אנשי מקצוע להתלבט איתם. והשאיפה היא, למשל, המקרה הזה שתיארתי לך, זה מקרה אמיתי.
ברור.
מה עשינו? ניגשנו לבנק. הבנק לא יישאר הלוואות. הרי זה חייל שאין לו עורף משפחתי.
אוקיי.
אז עשינו כל מיני מאמצים, ופנינו לאנשים בתוך הבנק.
לא, אבל זה אומר שמלכתחילה החלטתם שזה כיוון נכון. כי המנטור...
שזה כיוון נכון שהמנטור ייתן לו?
כן.
לא, הכיוון היה שהבנק ייתן לו.
שהבנק ייתן לו
נכון, אבל החייל היה נואש. Okay. אני רוצה לחזור רגע לתחושה של החייל, כדי להבין גם כמה תסכול עבר אל המנטור, כשהוא okay. אמר כן.
אוקיי.
Okay. החייל ניגש לבנק, אבל אף אחד לא רוצה לתת לו הלוואה.
ברור.
כי אין לו עורף.
ברור.
כי אין מי שיחזיר, אין לו ערבים.
אוקיי.
Okay. עכשיו אני אומר, הוא השם שהוא לבד. מה okay. הוא עשה? הוא שרה למישהו?
ברור.
ומרוב התסכול לא היה לו למי לפנות, והקשר עם המנטור כל כך מיוחד, אז הוא פנה למנטור. עכשיו, אוקיי. המנטור שהרגיש את התסכול והכאב רצה לתת לו.
אוקיי.
אבל אנחנו יודעים שזה עקרונית לא נכון. זה, שוב, אני מדבר בהכללות, אבל עקרונית, זה לא נכון לקשר. אז מה עשינו? פעלנו בכל הכוח כדי לדאוג שהוא יקבל הלוואה מהבנק, והצלחנו.
ואז נגיד יותר נכון בעיניכם שאולי המנטור יהיה ערב?
לא, הצלחנו לקבל הלוואה ללא ערבים.
אוקיי.
הבנק קרא לזה הלוואה צדקה.
אוקיי. בסדר. גם טוב.
אם זה עושה טוב לבנק,
יכול לעמוד בזה.
הבנק, אני לא רוצה להגיד אפילו מה היה מחיר ההלוואה, כי זה קצת מצחיק, אבל כן.
בסדר, הם יכולים כנראה לעמוד בזה.
כן, אנחנו מדברים ממש על... זה מעט מאוד, אבל זה מעט מאוד שנעשה בצורה הנכונה.
אוקיי.
וכאן אני...
אז נתת לנו דוגמה באמת של לפרוק, להתייעץ. יש עוד דברים שככה אתה אומר, אנחנו נותנים למנטורים שלנו, אם אתה מנסה לפרוט את זה לסוגים של
כן, החיה? כן, אז יש קודם כל את הסיפור של העברור והפריקה, וגם ההתייעצות וההדרכה, וגם אני אגיד, אנחנו נותנים להם מסגרת. בסוף בן אדם, הרבה מאוד פעמים כדי להצליח, הוא צריך מסגרת, הוא צריך קבוצת שייכות.
למשל, מה זה אומר מסגרת?
למשל, אפילו ברמה הפשוטה, להשתייך לקבוצת וואטסאפ, שנקראת מנטורים.
אוקיי.
גם אם היא קבוצה שקטה. הוא צריך קבוצת שייכות. הוא צריך להרגיש שהוא חלק ממשהו גדול, מתנועה גדולה. אנחנו גם נותנים להם השתלמויות. כל מיני השתלמויות. בסוף אני לא מצפה מהם לדעת הכל.
אז זהו, בוא תן לי דוגמאות לתכנים שיש בהשתלמויות, שאני יודע מה אני מקבלת.
אז בואי נתחבר לדוגמה הקודמת.
אוקיי.
יש את המקרה הזה. מה אנחנו עושים? האם אנחנו רק מדריכים את המנטור ברמה הפרטנית, או שאנחנו מבינים שיש כאן צורך גדול? כי המקרה שסיפרתי לך קרה לפחות 3-4 פעמים.
ברור.
בסוף, אנחנו רוצים גם שהמנטור ידע להכווין את החייל להתנהלות כלכלית נכונה. לא רוצה שהם יגיעו לחובות של אלפי שקלים. אני רוצה שהם יחברו לעבודה טובה, שהיא עבודה שהם מקבלים את הזכויות שלהם, כי מגיעות להם זכויות. בסדר? כי חיילים הם גם בני אדם. ואני רוצה שהמנטור ידע ללוות אותו בתהליך הזה, אז אני נותן למנטור עם הכשרה של התנהלות כלכלית נכונה לצעירים. עם הדגשים שנכונים, בסדר? למשל, איך נראה תלוש משכורת, כל הדברים האלה. אני מזמין גם את החיילים להכשרה הזאת. כן? צערי הרב, לא תמיד הם נכנסים.
ברור.
אבל אנחנו מזמינים אותם. זה יכול להיות הכשרה כזאת, וזה יכול להיות הכשרה גם של, הנה הכשרה שהייתה לנו, איך לשתף את הקושי שלי. הרי החיילים הרבה מאוד פעמים נתקלים בקושי לשתף את הקושי. כלומר, יכול להיות להם, נגיד, קושי גדול מאוד בבית. למשל, אתן לך דוגמה על מקרה שהיה לנו לא מזמן, בן אדם שאימא שלו סובלת מקושי רפואי. בסדר? קושי רפואי אמיתי. והצבא נתן לו את השתיים. בסדר? נתן לו את המקסימום שרופא יכול להבחן.
אוקיי.
והוא שירת ביחידה עורפית, לכאורה הכל בסדר, הוא חוזר כל יום הביתה. אבל לפעמים, הוא קם בבוקר ביום ראשון, אחרי שהוא עוזר לאימא שלו, וקשה לו קשית, קשה לו, כואב לו. אז הוא מתפרץ יותר, והוא אוגר תסכולים, והוא לא מצליח לשתף את המפקד. אז כמו שאמרנו קודם, אני יכול לקחת ולהגיד, רגע, מנטור, בוא תשתף את המפקד. אבל לא, אני רוצה לעזור לחייל שישתף את המפקד. עכשיו, זה לא אומר שהיציאות שלו ישתנו, זה לא אומר שהוא יקבל 5-9 ימיות, זה לא משנה כלום.
אבל טיפ-טיפה יבינו אותו יותר.
יבינו אותו יותר, אבל זה לא רק, הוא גם יקבל את התחושה שהוא הצליח לשתף מישהו אחר. כשאנחנו מחזיקים משהו לבד, זה נורא נורא כואב, זה נורא נורא כבד.
נכון, נכון. ברור. אנחנו נשמע עכשיו את רביב כנר, נשלים את הכל, ואז נשאל אותך קצת על משך הליווי, שזה משהו שעוד לא דיברנו עליו.
בכיף.
רביב כנר.
יש מילים יפות שלא אמרתי, מנגינות שלא כתבתי, בלילות נשלים את הכל. לא נפסיד את הריבים בבוקר, גם אם נשלם ביוקר, לעלות אחר כך ניפול. לא מכיר את הקטנות שלך, את השדים המגירות שלך, לאט נשלים את הכל. זמן אהבה לא ממהרת לך
יש עולם שלם בבית תסתכלי רואים את הכל לא נפסיק להתרסק מפחד זה הקטע של להיות ביחד תני לי עוד לטעות ולגדול להכיר את הקטנות שלך את השדים המגירות שלך לאט נשלים את
אז שמענו את רביב כנר, ואנחנו ככה מתכנסים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, ודיברנו על מנטורינג ועל מה זה נותן למנטור, או איזה כלים נותנים למנטור. בוא נדבר רגע אחד על מה השלב הזה של, של הליווי ש, שאתם נותנים. הרי על פניו אני יכולה לחשוב שאולי לפני הגיוס, אם יש קושי, אז הוא מוכרף, כי יש פה איזה לא נודע. ואולי אחרי השחרור, פתאום כבר אין מסגרת, אין איפה לישון, אין אפילו את האלף שקלים האלה שנכנסים, אז אולי זה יותר קשה. שאלה היא, איך אתם ממקמים את הליווי הזה?
כן, שאלה טובה. אני אגיב בכמה היבטים. כששבנו לכתוב ולנסח את התוכנית לפני מספר שנים, אז התלבטנו. התלבטנו מתי נכון להיכנס. וכמו שאמרתי, שהשותפים אצלנו מאוד מאוד משפיעים על התהליך, והבנו שיש שני סוגים בתוך השירות הצבאי של עבודה. יש לנו את עבודת המניעה, ויש לנו את עבודת כיבוי השריפות. עכשיו, לפעמים יש לנו כאזרחים נטייה להגיד, רגע, למה להתעסק בכיבוי שריפות? ואני אומר שעוד לא ראיתי שסגרו את מכבי האש אף פעם.
אוקיי. תמיד זה יהיה, אתה
אומר. תמיד זה יהיה, נכון. עכשיו, אני אומר, בעיניי זה לא סותר. כאילו, ואנחנו כן משקיעים הרבה מאוד מאמץ גם בכיבוי שריפות, ואני אומר, טוב לי שם, כי אני באמת רוצה לתת יד לחיילים שכרגע נמצאים בתחתית של התחתית, ולהיות שם בשבילם.
אוקיי.
ואלה בדיוק הרבה מאוד פעמים החיילים שמגיעים אלינו אחרי הריקות מאוד מאוד ארוכה, או אחרי...
לא, אבל אני שואלת מבחינת השירות הצבאי.
כן.
לפני השירות הצבאי, במהלכו אני מבינה.
אז במהלכו זה שלב שהייתי אומר, כמו לכאורה כיבוי שריפות. אבל אנחנו עובדים גם במניע. אנחנו עובדים גם לפני השירות הצבאי.
כמה? כמה זמן לפני השירות הצבאי?
השאיפה שלנו זה מאמצע, בואי נגיד ככה, הליווי האידיאלי מתחיל כשהשלב הבא הוא כבר הגיוס. כלומר, מאמצע י"ב, ועד סוף השירות הצבאי. המנכ"לית שלי תמיד אומרת שהייחודיות שלנו היא שאנחנו מלווים חייל לאורך שירותו הצבאי.
אוקיי.
וזה נכון, כלומר יש לנו ליוויים שהם 3-4, ואני אגיד לך, לפעמים הם גם 5 ופלוס שנים.
אוקיי, שזה כבר הרבה מעבר לשירות הצבאי, זה כבר חיים.
אז אני אגיד שכשאמרתי את 5 שנים, אני תחמתי את זה מהזמן שאותו אחד היה אמור להתגייס, ועד סוף השירות הצבאי. אוקיי. אבל מה קורה ביום שאחרי השירות? האם המנטור עוזב אותו?
זהו, זאת השאלה.
זו שאלה גדולה. והתשובה היא שאנחנו כתוכנית חייבים לתחום את הליווי שלנו כדי להכניס עוד חיילים לתוך התוכנית. כי הרי אני יכול להגיד שהיום המחקרים על צעירים מדברים שהגיל של ההתבגרות והצעירות הוא עד גיל 30.
אוקיי.
אז אנחנו בבעיה. אנחנו רוצים להמשיך איתם גם עד גיל 30. אבל כל הדברים שדיברתי עליהם קודם, שאנחנו רוצים שהקשר יהיה גמיש ויהיה נוח גיאוגרפית, למה זה קיים? הרי אם זה לשנה שנתיים, אפשר להתמודד גם כשזה לא נוח, בסדר? במיוחד עם אנשים שהם רבקיסטים של התנדבות. אבל אני רוצה שהם ייכנסו אחד ללב של השני. ואז האמת היא שגם אם אני כתוכנית
מפסיק.
כבר אומר, תקשיבו, אני כתוכנית הפסקתי, אבל אתם תמשיכו.
אז זה ממשיך מניסיונך?
כן. מניסיוני, הרבה מאוד מקרים זה ממשיך, ויש מקרים שבהם זה מפסיק, אבל זה יסתיים בהצלחה. ולמה? כי בסוף החייל לפעמים גם רוצה לפרוס כנפיים ולעוף. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא יהיה בקשר עם המנטור. הוא יהיה בקשר, אבל הוא אומר, אני רוצה להיות איתך בקשר כדוד, לא כחייל מתוך תוכנית. וזה נורא מיוחד לראות את זה, כי זה בעצם ההטמעה של הקשר כגורם משמעותי.
אז זהו, זה מוביל אותי לשאלה הבאה. מבחינתכם, המטרה שלכם כעמותה, זה שיש שירות צבאי משמעותי, נקודה, או להוציא אזרח טוב יותר, שזה לא תמיד, אני יכולה לעשות שירות צבאי, יופי טופי, לא היו לי הליכים משמעתיים, סיימתי, אבל אני לא בטוח כזה אזרח למופת יהיה. מה המטרה?
אז זו שאלה מעניינת, אני אגיד שהמטרה היא שלישית.
אוקיי.
כלומר, המטרה היא ליצור תהליך משמעותי, אינדיבידואלי, בשלב שהוא במהלך השירות הצבאי. אני רוצה, כשיש התנגשות לצורך העניין, בין רווחת האדם לבין השירות הצבאי המשמעותי, אז אנחנו הולכים על רווחת האדם, כי אנחנו מבינים שאנחנו רוצים להוציא אזרח, לא שהוא משמעותי יותר, אלא אזרח שיותר טוב לו, אזרח שקיבל, אזרח שראו אותו, ששמעו אותו, שקשיבו לו, שהיו כאן למענו, שנתנו כתף למענו, בסוף המשפט הקלאסי של כולנו באותה סירה, אני רוצה להראות לו את זה, וגם אם הוא בא ואומר לי, הצבא נתן לי פטור על התנהגות רעה וחמורה, או אני מחליט להיות עריק, האם אני מלווה אותו, האם אני אומר לו, אז מה? אנחנו איתך? אז זאת התשובה, וגם הצבא דרך אגב מבין שאותם חיילים זקוקים לעזרה, גם אם הם לא ממשיכים בשירות הצבאי. וזה אחד מאבני הדרך המשמעותיים שלנו, דווקא עם גורמים כמו הסנגוריה הצבאית שאנחנו עובדים איתם. ההבנה שהחבר'ה האלה זקוקים לליווי, וחלק מתהליך השיקום, גם אם הוא לא יקרה בצבא.
אוקיי.
וכאן אני אומר, זאת באמת באמת המטרה שלנו, להוציא אותו אזרח שמרגיש שאכפת יותר ממנו.
אוקיי. שאלה שאני בטוחה שמטרידה הרבה מאוד מנטורים to be. האם אני יכולה לבחור את החייל?
התשובה היא כן ולא.
אוקיי.
כלומר, נכון. פעם התקשרה אליי מישהי מקסימה, אמרה לי, אני רוצה לאמץ חייל. אמרתי לה, אנחנו לא מאמצים אף אחד.
אין פה אימוץ.
אין פה אימוצים. אנחנו נכנסים לתוך תהליך מורכב של קשר שהולך ונבנה. אבל היא לא, מאוד מאוד חשוב לי להריח. אמרתי, אני מאמין לך, אין שום בעיה, אבל זה צריך להיבנות בקשר ביניכם. אני יכול לפנות לחייל שגם מחפש מקום להתארח, אבל אני לא רוצה שזה יקרה ביום הראשון. אנחנו רוצים מאוד שייווצר תהליך של קשר משמעותי בין חייל למנטור. בסדר, אנחנו לא מאמצים, אנחנו לא נמצאים באזורים.
לא, ברור שאני לא מאמצת, אבל השאלה אם אני יכולה לבחור אם זה, נגיד יש שלושה חיילים שגרים, שעומדים בקריטריון של החצי שעה שלך.
חלק מהדגל שלנו זה שאנחנו עובדים עם כולם. מה זאת אומרת עם כולם? מבחינתי, כל השותפים נמצאים באותה קלחת.
אוקיי.
זאת אומרת שבחירת החייל ובחירת המנטור נעשית בשיתוף פעולה.
אוקיי.
בצורה אידיאלית, עם הגורם המפנה מעורב, אז שותף לזה הרכז, הגורם המפנה, ושני הקודקודים החשובים ביותר, החייל, הכי חשוב, והמנטור. כלומר, גם החייל משפיע, יכול להגיד, אני לא רוצה מנטור כזה. למשל, אני דווקא, בתור דוגמה, למשל, אני יכול להגיד, לא, אני, נגיד, בהנחה והייתי חייל, אם אני חוזר אי אלו שנים אחורה, אבל אני לא רוצה מנטור מבוגר. למה? כי יש לי טראומה מדמויות מבוגרות. כי אני חושב שמבוגרים הם זקנים. בסדר?
אוקיי.
ברור שבעולם אידיאלי הייתי רוצה לתת לו מנטור כמה שיותר מנוסה, אבל מה לעשות? יש לו חסימה רגשית, והוא רוצה דווקא מנטור שהוא כמו אח בוגר.
אוקיי.
אז אנחנו מחזיקים גם מנטורים כאלה.
אוקיי.
ומהצד השני אנחנו מחזיקים, סל המנטורים שלנו מתחיל אולי באזור גילאי ה-30, אבל המנטור המבוגר ביותר שלנו הוא בן 85.
וואו.
כן. וזה סל של הם בוחרים אחד את השני. גם דרך אגב, מה זה גם? זה גוזל לי המון זמן. כתוכנית, ברור שהרבה יותר קל לי שגר ושכח, אבל אז אנחנו חותים למטרה הראשונית שלנו, שהיא לייצר קשר אישי משמעותי לאורך זמן.
אוקיי.
ולכן כולם שותפים.
יש מקרים שבהם יש החלפות באמצע? לאורך הזמן?
החלפות זה הגדרה יפה.
ידעת.
יש מקרים של ליוויים נכשלים. מדובר על תהליך לא פשוט, שדורש המון השקעה מצד המנטור, ודורש המון השקעה מצד גם החייל.
אוקיי.
בסדר, בוא נסתכל על חייל שצריך לעבוד, הטייפקאסט הקלאסי. זה קשה להשקיע ערב פעם בשבועיים, לפגוש את המנטור. נגיד, ועושים לו הנחות, וזה יוצא ערב פעם בשלושה שבועות לפגוש את המנטור.
אוקיי.
קשה. זה המון זמן להשקיע. חייל פעם אמר לי, תבין, הזמן שאני פוגש את המנטור זה זמן שאני לא עובד. זמן שאני לא עובד שווה ככה וככה כסף. הוא צודק. במה הוא טועה? הוא טועה בזה שהוא לא מסתכל על מה הוא מרוויח. כי לטווח של שנים קדימה, ה-50, 100, 200 שקל, בוא נגיד שהוא אלוף העולם, 600 שקל שהוא מרוויח, הם כלום ושום דבר לעומת הכסף, אפילו הכסף שהוא ירוויח בעתיד, מתוך התהליך המשמעותי שהוא עושה. אז כן, יש החלפות לפעמים, ולפעמים זה, אנחנו בני אדם, לפעמים לא נוצר קשר ברמה האישית, לפעמים החייל לא מרגיש שהוא צריך לסמוך, לפעמים אנחנו מגלים דברים תוך כדי השאיפה, והתהליך שאנחנו עושים עם המנטורים, שהם יגיעו כמה שיותר בשלים ומוכנים, ועם תיאום ציפיות, כדי שהם לא ינשרו. כי אני אומר, החיילים, אני יותר מאפשר להם את המרווח תימון, א', הם יותר צעירים, ב', הם כרגע נמצאים במשבר, ואני מצפה מאיתנו להיות המבוגרים האחראיים, אבל לכן גם הרכז כאן כדי לתמוך את הדבר הזה.
ברור. עוד שאלה שככה מאוד מטרידה אותי, דיברנו על זה שאין שיח, או משתדלים שלא יהיה שיח בין המנטור למפקד. אבל מה לגבי משפחה? זאת אומרת, לא כל החבר'ה שאתם מלווים הם בהכרח חיילים בודדים.
נכון. זה גם לא קריטריון כניסה לתוכנית. דרך אגב, בכוונה, מתוך הבנה שמשבר לא בהכרח שווה בודד.
אוקיי, ואז נהיה עוד יותר מורכב, כי כאילו מה, יש הורים, לא יודעת, לפעמים יש אח גדול, יש, לא יודעת, בני משפחה שאולי רוצים להיות מעורבים, ואז בא איזה מישהו שהוא איש זר, אין קונפליקט לפעמים? זאת אומרת, אמא אמרה לי ככה, אבל המנטור אומר לי ככה, למי אני מקשיב, או שהאמא כועסת, או שהאבא כועס, יש אירועים כאלה?
בטח, המון. קונפליקטים יש בכל מצב. דרך אגב, גם הסיפור עם המפקד הוא קונפליקט במהותו. נכון. כלומר, קונפליקטים קיימים כל הזמן, ואנחנו חלק מהצוות הרכזים שלנו, פה שאלת קודם מה הם עושים, אז זה לעבוד עם הקונפליקטים, למנוע אותם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, לצמוח מהם.
אוקיי.
עכשיו אני אגיד, תראי, לגבי ההורים זה מורכב, אבל ראינו שעם השנים גם פונים אלינו כל כך הרבה הורים ואומרים לנו, אנחנו זקוקים.
אנחנו צריכים עזרה.
אנחנו זקוקים לעזרה, כן. אני חושב שגם אני כהורה, כאבא לשלושה ילדים, יודע, הנה, אני מניח את זה פה, קבל עם ועדה, אני זקוק לעזרה.
אוקיי.
ובסוף, אנחנו מנחים את המנטורים, ומדריכים אותם, ותומכים בהם כדי שהם יגיעו למצב שהם מצליחים לעזור. שהם מצליחים להיות שם ולדבר עם ההורים, אם צריך ואם אפשר. עכשיו, איפה זה נהיה מאוד מורכב? כשהחייל אומר, לא, אני לא רוצה. הכל נעשה יחד איתו. כשאנחנו עובדים עם נוער, אפילו כשהם נכנסים לצבא, תמיד העבודה היא מעל הראש שלהם.
אז פה זה כבר בגיר.
ופה הם בגירים, ולכן אני אומר לרכזים שלי כל הזמן, גם כשנוח לכם לדבר מעל הראש, תזכרו, אי אפשר, יש חוק. זה חוק שהוא מבחינתי, הוא חוק שיקומי.
כן, זה, ברור שזה עוזר לך, אבל אתה אומר, הקונפליקט הזה הוא משהו שקיים.
בוודאי, אבל השאיפה היא שהמנטור והחייל ידברו עם ההורים וייצרו איתם עבודה כשותפים. זאת השאיפה, על שם אנחנו חותרים. לא תמיד זה אפשרי, אבל אנחנו מנסים להגיע לשם.
כן, לא לעבוד מעל...
אנחנו לא עובדים מעל.
מעל הראש של הילד.
נכון.
ממש לפני סיום יש לנו עוד ככה כמה דקות אחרונות. דיברנו על זה כשהצגתי את העמותה, אמרנו שהעמותה נקראת בחברת החי, מבית עמותת מניפה. מה זה אומר?
כן, אז התוכנית נקראת בחברת החי, זו אחת התוכניות של עמותת מניפה. עמותת מניפה עוסקת בכל הרצף, אני אגיד, חינוך טיפול. Okay. כלומר, יש לה גם תוכניות שהן חינוכיות במהותם, ושיש בהן היבטים טיפוליים, למשל בחברת החי, תוכנית שהיא לא טיפול קלאסי, בסדר? היא תוכנית שהיא יותר באזורי השיקום. Mm-hmm. ויש לנו תוכניות למניעת נשירה בעמותה, ויש לנו תוכנית... מניעת נשירה מבתי ספר.
אוקיי. Okay.
כלומר, אנחנו מדברים על נערים שנשרו mm-hmm. כמעט מכל מסגרת okay, אפשרית.
אפשר לנשור גם מהצבא, לכן
זה גם שואלת. נכון, גם בחברת החיים בהיבט הזה גם תוכנית נכון. מניעת נשירה, נכון. זה אחת המטרות שלה גם, mm-hmm. זה אחת הסיבות שהצבא גם נכנס, כי הוא מבין שבסוף כשנותנים מנטור, כשמעצימים, זה גם מונע נשירה.
אוקיי.
ויש תוכנית, למשל, לנערות אחרי אשפוז פסיכיאטרי, שזה תוכנית שהיא גם לימודית וגם טיפולית, ויש גם מכינה לחיים, שזה בעצם תוכנית ההמשך הזאת, ויש מרכזי הורים וילדים, שזה מרכזים טיפוליים. זו עמותת מניפה, עמותה מאוד גדולה, כמה לפני, בשנות 2004, באמצע 2004, באזור לפני 17-18 שנים.
אוקיי.
ו... את התוכנית שלנו ספציפית, מי שתורם לה זו חברת פוקס, שתורמת לתוכנית ומממנת מעולה. אותה הרבה שנים.
ו... אז זה גם משהו שככה, אני מניחה, מעניין אנשים, זאת אומרת, איך זה עובד, מה זה, אז הנה אתה אומר, יש מי שמממן אתכם.
כן, יפה. ומשרד הרווחה תומך דרך מיזם מקושרים.
שאלה נוספת ככה, ממש לפני סיום, על כמה בערך חיילים אנחנו מדברים? בשנה, מאז שהוקמה התוכנית, שיהיה לנו איזושהי כן. תמונה. על מה אנחנו מדברים?
אז היום, אני אחלק, בסדר? לשני דברים. היום, בכל חודש, אנחנו עובדים בערך עם משהו כמו החודש הנוכחי הזה, אנחנו מדברים על כמעט 300 מוטבים.
וואו. כלומר,
כמעט 300 חיילים, שצריך להבין שמצוותים ל-300 מנטורים.
זה בסדר? המון.
זה 600 מוטבים. זה המון. וזה במסגרת שיתופי פעולה אדירים שיש לנו עם הצבא, עם הסנגוריה, עם זרוע היבשה, עם חיל האוויר שאנחנו מתחילים עכשיו, הרבה מאוד שיתופי פעולה, מחווה אלון, כלא, המון דברים שמפנים אלינו המון חיילים. עכשיו, צריך להגיד, החיילים אצלנו גם לא מתחילים, והגעה שלהם לא מתחילה ונגמרת במחזור מסוים. זה לא שמתחיל אצלנו מחזור מרץ ומשתחרר במחזור מרץ.
כן.
הם מופנים כל הזמן, לכן אמרתי לך בכל חודש. כלומר, יש לנו משהו כמו 300, נגיד החודש, סיימו תהליך אצלנו 5-6, נכנסו 15.
וואו.
אנחנו נמצאים בתהליך גדילה.
אז אתם לגמרי במהלך של, כן. של גדילה.
רק באפריל אמורים להיות מופנים אלינו בסביבות ה-60 חיילים.
אני רוצה לשאול את השאלה המתבקשת. הקורונה הוסיפה לכם עבודה?
זו שאלה טובה. בית הכלא הצבאי פחות עבד בקורונה, אז הם חסכו.
אוקיי.
אז קיבלנו איזון, סתם, אבל כן. כן, הקורונה הוסיפה לנו עבודה, גם כי אני חושב שהצבא עבר תהליך מאוד בריא, גם בלהבין, בלהיעזר באזרחות, וזה קשור לתהליכים שדרך אגב התחילו עוד הרבה לפני הקורונה, השילוב של הצבא בשיתוף פעולה עם הרווחה, רכזי צבא חברה, תוכניות יתד, ניצוץ, כל התוכניות בעצם שמפנות אלינו חיילים וגם... הצבא מאוד נעזר בהם, והצמיחה של בית הדין המשלב, שאפשר לדבר על זה עוד שעה שלמה.
יש, הייתה תוכנית גם על זה.
נו, מקסים.
אני אשלח לך
להתגע בזה. תשלחי לי את ההקלטה, כן.
מעולה. בסדר, הבנתי. שורה אחרונה והכי חשובה. שמעתי אותך, הבנתי. איך אני מצטרפת?
אז קודם כל, בדף הפייסבוק שלנו יש הרבה לינקים.
מה זה דף הפייסבוק? אני כותבת בפייסבוק בחברת
החי. ואז יש שם הדף שנקרא בחברת החי, תוכנית המנטורים בית עמותת מניפה. זה דבר אחד. דבר שני, כמובן שאני אפרסם גם לינק להרשמה ישירה לתוכנית. זה בעצם לגוגל פורמס. מתנדב נכנס, נרשם, תוך שבוע גג, אולי פורים טיפה יעקב אותנו, אבל חוזר אליו רכז, מדבר איתו. אני מזמין אתכם, את כולם כאן, לפנות, ואנחנו נייצר איתם קשר ונדבר איתם, ונבחן את התהליך ביחד איתם. לא צריך להחליט. אפשר להתלבט, ואנחנו נלווה אתכם בתהליך.
וזה בסדר גם בסוף להחליט שלא.
ברור שזה
לגמרי.
בסדר.
לא, אתה יודע, אנשי צבא, אנשים שמתחילים משהו עד שהיעד לא מושג, הם לא נחים.
כן.
אז צריך גם להגיד
שזה בסדר להתלבט.
להתלבט. מעולה. אז עידן סרי לוי, מנהל תוכנית בחברת החי, תודה רבה על השיחה.
כיף.
ועל העשייה. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אני עורך הדין אולי שוורץ, מאחלת לכם פורים שמח, ואנחנו מסיימים עם ברי סחרוף, ככה זה לאהוב אותך. אז אין יותר טוב מזה. אז ברי סחרוף, ביי.
אל תחפש רחוק, תישאר קרוב, כי ככה זה לאהוב את עצמך, לא מול המראה, תיכנס לתוך, כן זה יכול להעיר אותך. תסתכל לה בעיניים, תשחט את השפתיים, עד שזה יכאב לך קצת. בתוך תוכך היא מחכה שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים, עד שזה יסוף לך קצת. בתוך תוכך תדע. טיפה של אור לתוך החור החשוך הזה, רק אל אל תיסע רחוק, לא אל תעזור, כי ככה זה לאהוב אותך. תסתכל לה בעיניים, תשחט את השפתיים, עד שזה יכאב לך קצת. בתוך תוכחה היא מחכה שתקפוץ לתוך המים ותפתח את העיניים, עד שזה יסוף לך קצת. בתוך תוכחה תדע.
מותר לחלום